אנחנו מכובדים לארח את כבוד הרב הראשי של העיר בת ים, הרב אליהו בר שלום, שכבר מפורסם בעולם על הספר הקלאסי שלו, סט משפט התשובה, הנמצא מאחוריו כאן, משתמשים בו בישיבה וכולל, אני יש לי סט אישי שכל הזמן מדפדף פה. הרב ידבר היום בנושא מאוד מאוד מורכב וחשוב שגם בישיבתים עוסקים בו וזה לשם ידע לתועלת עם ישראל. תודה רבה בשביל הזמן.
ברוך תהיה. וחמרה למראה וכיוותה לשקר, רבי מרדכי הוא זה שהזמין אותי, הוא זה שמארגן פה את כל העניינים, ואשרי ישיבה האוניברסיטי שמוציאה תלמידים כאלה טובים, וברשות הרבנים, ברשות ראש המחלקה, ברשות כל אחד לפי כבודו, אתם מבינים שאני אורח פה, לא מכיר את האנשים, אבל ברור שיצא מפה דברים טובים. רבי מרדכי אמר לי שאתם התחלתם ללמוד אבן העזר, הסימנים הראשונים של אבן העזר, לא סימן א', אלא סימנים ב' ג' ד', עסוקים בבירור יהדות. לפני שאנחנו נדבר קצת על פתרונות של גירושים בזמן הזה, אני אומר משהו, איזה פרפרת, שאלה שאני רוצה לשאול, ואני משאיר את זה עבורכם, כי אני מעניין אותי מה אומרים, מה אומרים בארץ ישראל, מה אומרים באירופה, מה אומרים באמריקה, על כמו מין שאלה כזאת. עיקר ההלכה, מי שבא ואמר יהודי אני, נאמן. יש שתי סוגיות בשס שאומרות לנו את זה, אחת, בפסחים דף ג' השנייה ביממות דף מ"ה. בפסחים דף ג' שם כתוב שהיה גוי שהיה מתחזה ליהודי ונמנה על חבורת אוכלי פסח. יש לב בתורה וכל בן נכר לא יאכל בו. ערל אסור לו לאכול מהפסח. אבל הוא התחפש כמו יהודי, היה נראה כמו יהודי. והוא עשה לעצמו הצגות שהוא מהיהודי, הוא יודע את הסדרים ואת ההלל, והיה תמיד מקבל מהקורבנות. יום אחד הוא פגש את רבי יהודה בן פתירה בנציבין, נציבין שם עיר שהייתה בישראל, ואמר לו, כתוב בתורה שלכם שבן אחד לא יאכל בו, אבל הוא גוי והוא אוכל ואתם לא מבינים כלום, ומסדרים אתכם. התגובה של רב יהודה מהממת בחוכמה ובמהירות שלו. רב יהודה חשבן ברגע, אני לא יכול למנוע אותו, אבל הוא חייב מיטה. אז ברגע אחד מחשבן רב יהודה, תוך כדי השיחה איתו, מה אני עושה כדי להוריד את הראש של האיש הזה? אז רב יהודה שואל אותו, מי כספו לך מעלייה? תגיד, נתנו לך מהשומן ליד הזנב, יש עלייה, יש גזירת הכתוב, שאף הפי שהשומן הזה הוא שומן כשר למאכל, הוא לא חלב, חלב ושומן זה שני דברים דומים בבהמה, חלב אסור, שומן מותר, תותב קרוב ונקלף, מבדיל בין חלב לבין שומן, והשומן של העלייה מותר על פי ההלכה, גזירת הכתוב שהשומן של הפסח עולה למזבח, אף אחד לא אוכל. השומן זה החלק הטעים של הבשר, היום אוכלים כולם בשר בגלל הבריאות, כזה יבש, בשר שמן, זה בשר טעים. אז רבי יהודה בן פתירה שואל אותו, תגיד, נתנו לך מהשומן? הם תפסו שאתה גוי, מה אתה חושב לך? אז נתנו לך את החלקים הכי פחות טובים. אז הוא תפס ואמר, יש גם שומן? אמר לו, כן, אבל פה לא אוכלים שומן, את השומן אוכלים רק ליד בית המקדש. לך שמה, אם יגידו לך שומן, תגיד רבי יהודה בן פתירה אמר, אל תעבדו עליי. אוקיי, רבי, לשנה הבאה הלך לירושלים העתיקה, ונמנה על המזבח, והראה שהוא יהודי, נמנה על הפסח, והראה שהוא יהודי, והכל טוב. והוא ביקש שומן. אמרו לו, שומן? אין דבר כזה, אין שומן. אמר, יש שומן, תביאו לי שומן. אל תיקחו את החלקים הטובים לכם, ותיתנו לי רק. אמרו לו, אבל אין שומן. אמר, יש שומן. רבי יהודה בן פתירה אמר לי. הבינו, רבי יהודה בן פתירה שלח להם משלוח, אם רבי יהודה בביתנה הכניסו אותו לחדר, עשו כמה בדיקות, פשכחו דארמה, הוא גילו שגויו, הוא קטלו, ושלחו לו דרישת שלום, שלום הלך רבי יהודה, דעת בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. עד כאן פסחים דרגים על עמוד א', כל הראשונים עובדו על הרגליים. הוא בא ואמר שיהודי, איך נתנו לו לאכול? מכאן רואים שמי שבא ואמר יהודי אני נאמר, עד כאן גמרא אחת. גמרא מספר 2, ויממון דף ממהי. היה אדם אחד שהוא היה בן גוי ויהודיה, אבא שלו גוי, אמא שלו יהודיה, אז הוא כמובן יהודי. הוא בא לפני רבה ובכה לפניו, אף אחד לא רצה להתחתן איתי. כי אני אומר לה שאבא שלי גוי, אז מי מכניסה ראש בריא לי מיטה חולה? כל יהודיה רוצה יהודי, בן יהודי ויהודיה. מה פתאום שהיא תיקח בן גוי? אמר לו רבה, זיל גלי, לך תגלה, לך למקום רחוק שלא מכירים אותך, ונסיב בת מנח, ותתחתן עם יהודיה. יש מחלוקת ראשונית. יש אומרים, ונסיב בת מנח, תחפש שם יהודיה, בת גוי ויהודיה כמוך, יש לנו עושים בת מנח יהודיה, אתה יהודי, לך למקום רחוק, ששם לא יודעים את ההיסטוריה שלך, שאבא שלך הוא גוי, אבל אתה יהודי, תספר שאתה יהודי, ותתחתן עם יהודיה, ועשה כך, והתחתן עם יהודיה, ושוב התוספות עמדו על הרגליים, מה הפירוש? הוא בא למקום רחוק, אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע אם הוא יהודי או לא יהודי, והוא אומר, אני יהודי, ונותנים לו יהודיה, העצה של רבה הייתה עצה שהצליחה, עצה לטובתו, באמת מותר לו להתחתן עם יהודיה, אבל העצה הזאת הייתה עצה לטובתו, מכאן רואים שמי שבא ואמר יהודי אני נאמן, זאת אומרת ההלכה הראשונה בבירורי יהדות, מי אמר שמה אתה? הוא אומר אני יהודי, או מי שאומר אני יהודי נאמן, מי שאומר אני כהן מחלוקת שכון ערוך והרמה, מי שאומר אני פסול, אני לא פסול, אני חלל, אני עבד, מחלוקות, אבל מי שאומר אני יהודי, רואים בשעס שמי שבא ואמר יהודי, אני נאמן. מדוע אנחנו לא חוששים, נשקרים? יש שלוש קווים בראשונים. האחד של התוספות בשתי המקומות, בפסחים ובמסכת יבמות. דרוב הבאים לפנינו בחזקת יהדות, הם יהודים. התוספות אומר, הרי הולכים אחרי הרוב, גם באיסורה. כן? אני רואה עכשיו תפוח. טוב, פה באמריקה אין לכם את השאלה הזאת, כי אין אורלה. אני רואה עכשיו אוף נפל, ואני אוף פתוח. ואני לא יודע עכשיו מאיפה האוף הזה הגיע, האם היא מסעדה כשרה או מסעדה לא כשרה. אז אם זה מלא עקבוד או במקום כזה שכולם מוכרים בשר כשר, אף על פי שיש פה גם בשר טרף, מותר לאכול כמה שמוכרים אחרי הרוב. ואם זה במקום ששם כולם אוכלים טרף, אף על פי שיש מסעדה אחת כשר, אסור לאכול. כלומר, באיסורה, הולכים אחרי הרוב, וגם יהודי ולא יהודי, האיסור להתחתן עם לא יהודי, זה לא איסור של גילוי עריות, זה איסור, זה איסורה, יוחסית זה איסורה, זה לא גילוי עריות, אז ממילא, מותר להאמין לאדם שיהודי, כי הולכים אחרי הרוב, ורוב הבאים לפנינו בתורת יהדות, הם יהודים, שימו לב, לא רוב אלה שפורשים מהעולם הם יהודים, כי זה שקר, רוב אלה שפורשים מהעולם הם גויים, העולם הוא 8 מיליארד גויים עם... עשירית פרומיל יהודים, ברור שרוב אלה שפורשים מהקבוצה המרכזית הם גויים לא יהודים, אבל רוב הבאים לפנינו בתורת יהדות, כך כתוב בתוספות, רוב האנשים שבאים ואומרים אני יהודי, הם באמת כן יהודים. דרך אגב, מהתוספות הזה, הוכיחו הרבה האחרונים שיש דבר כזה שנקרא רוב בתוך רוב. אתם בוודאי עכשיו תחילת אבן עזר, אתם תגיעו לסימן ד', סעיפים תדווק, תדזיין, סעיפים קשים ונוראים מאוד, ושם יש דבר כזה, ראו הנבעלה, ואנחנו לא יודעים נבעלה ליהודי או לגוי, הולכים אחרי רוב, רוב סיעה, רוב עיר, רוב הנכנסים לעיר, מפה למדו האחרונים, התוספות הזה שרוב, זה לאו דווקא הרוב של כל העיר הכללית, אלא רוב של הקבוצה שאני משתייך אליה. אדם שהוא נמצא בקבוצה מסוימת, שם אנחנו בודקים מה הרוב ומה המיעוט, אבל פי שהקבוצה הרחבה, כל העיר כולה היא... מקבלת סטטיסטיקה אחרת לגמרי, אבל לא משתייך אל הקבוצה הזאת, צריכים לראות מה הרוב של הקבוצה הזאת, ככה זה יסוד שרואים בתוספות, רוב הבאים לפנינו בחזקת יהדות, הם יהודים, בשמייצה מעריך המון, מה ששמעת אתה, המון על התוספות הזה, בחילוקים של רובה דהית הקמן ורובה דהית הקמן, האם יש את ההבדלים האלה ולא, אין אני אומר על זה שוב. עד כאן תוספות, שתוספות צוברים שמי שבא ואמר יהודי אני נאמן, הוא נאמן בגלל שרוב הבאים הם יהודים. יש ראשונים אחרים, הרמב"ן. הרמב"ן אומר, מילתא דאבידא להגילויה לא משקר באינשא. אחד מההלכות שחז"ל קבעו, בהסתמך על הפסיכולוגיה של האדם, אדם לא משקר כשעוד רגע תופסים אותו, שהוא משקר. כשאתה עובר במכס, ממדינה למדינה, ועוצר אותך פקיד חמור מאוד, אומר, אתה, תעצור אתה, תפתח את המזוודה שלך, מה יש לך פה? אתה לא משקר, כי אתה רואה שיש לו איזה מידע שאתה מעביר משהו במזוודה, והוא מבקש לך לפתוח, ועוד מעט גירו שיש במזוודה 60 שעונים, או 60 אלף דולר, או... אדם לא אומר, לא, אין לי כלום, ועכשיו הוא צריך לפתוח. מילתא דאבידא להגלויה, דברים שעומדים להתגלות, אדם לא משקר. אז אם יבוא האדם עכשיו ויטען לנו, אני יהודי. לא ירחק הזמן, ואנחנו נגלה אם הוא יהודי או לא. אתה יהודי, למה לא באת מחר לתפילת שחרית, ומלכה וערבית? ואיך נכנסת למסעדה לא קשירה לאכול? ואיך אתה הולך לא צנוע? ואיך אתה מתנהג כמו לא יהודים? ואיפה היית בפסח ובתשעה באב? יהודי או לא יהודי, יתגלה מיד, רואים על האדם אם הוא יהודי. אז לכן אומר, הרמב"ן מי שבא ואומר, יהודי אני, נאמן. נאמן מפני שהאדם לא עתיד לשקר בדברים הללו. קו שלישי, של אנגלו כסף ואחרים, מי שבא ואמר, יהודי אני, נאמן, כי קשה להיות יהודי. אדם לא יאמר על עצמו סתם דברים שמפלילים אותו. אם הוא יהודי, אז שונאים אותו בכל מדינות הערבים. אם הוא יהודי, אסור לדבר לשון הרע, אסור להסתכל על בנות לא צנועות, אסור להיכנס למסעדה כשלא קשרה, אסור ואסור ואסור. זאת אומרת, מי שאומר שהוא יהודי, משית על עצמו הרבה מאוד הגבלות והסגרים. אז אדם לא אומר שיהודי, אם הוא לא שהוא באמת יהודי. לא שמענו שגוי יגיד על עצמו שהוא יהודי, כי הוא בעצם סוגר את עצמו, דופק את עצמו, כמו שנקרא. עד כאן שלושה קווים שיש בתוספות. בספר חוט המשולש, פלוזי, הוא אומר שהתקינו תקנה בווילנה, שמי שבא ואמר יהודי אני, לא יהיה נאמן, מפני ששלושת ההסברים של הראשונים כבר לא שייכים בזמננו. התוספות אמר, רוב הבאים בחזקת יהודי הם אכן יהודים. הרמב"ן אמר, מילתא דאבידא להגלויה לא משקר באינשא. יוסף אמר, קשה להיות יהודי. אבל לצערנו, בזמן ההשכלה, שיש יהודים שנראים כמו גויים, שמתנהגים כמו גויים, ירדו כל התירוצים האלה. התוספות אמר, רוב הבאים בחזקת יהודים יהודים, מי אמר שהוא יהודי? בוא תראה כמה העלייה הרוסית, שהגיעה ב-1991 לארץ ישראל, הגיעו כמעט 3/4 מיליון רוסים, או אנשים מארצות מזרח אירופה, ולפי הסטטיסטיקות 80% מהם גוי, למרות שהם מצהירים שהם יהודים, כי יש להם אינטרס, אינטרס של סל קליטה, סל עלייה וכיוצא בזה. הדבר הזה שמילתא דאבידא להגלויה לא משקר, ראית שגם כן לא עומד בזמננו. איך זה יתגלה? למה לא באתי לבית כנסת? מה, רוב עם ישראל היום הוא לא חילוני? עם ישראל מונה, נגיד, בערך כמו 13 או 15 מיליון, תלוי אם אנחנו מחשבים רפורמים או לא, כן, עם ישראל מונה רוב, לצערנו, רוב מוחלט של עם ישראל, לא מתנהג כמו יהודים, כמה יהודים אורתודוקסים יש לנו, ששומרים, לא שמשתייכים לקהילות האורתודוקסיות, ששומרים את התורה, 3 מיליון, כמה יש לנו יהודים אורתודוקסים בכל העולם שנמצאים בית כנסת, אז משהו הולך עם שעטנז, או במסעדה לא קשרה, או נשוי לגויה, זה מזה אתה יכול להעביר היה שהוא לא יהודי, יש לצערנו הגדול הרבה מאוד יהודים שמתנהגים ככה, אז זה לא, אז ירד לנו הדבר הזה של מילתא דאבידא להגלויה. ואם כך, בוודאי ירד לנו גם הקו השלישי של ההסברים, שקשה להיות יהודי. יהודים הלא דתיים חיים כמו הגויים, אוכלים מה שהם אוכלים, לובשים מה שהם לובשים, מתנהגים במכוניות שלהם כמו שהם לובשים. איך אתה יכול להחליט ממי שבא ואמר יהודי אני, שהוא נאמן, בגלל שאין לנו את כל הסיבות שאמרו הראשונים, אין בזמננו היום, לכן עמדו ותקנו, שלא יהיה נאמן מי שבא ואמר יהודיאני. בארץ ישראל, כשקמה הרבנות הראשית לישראל, הרבנות הראשית לישראל קמה בשנת תפריש ביתת, אבל בשנת תפשיג יוד א', כשעלה הרב הרצוג להיות הרב הראשי, הוא בעצם, כמעט כל התקנות של הניסויים שיש בארץ ישראל נמצאים מהתקופה של הרב הרצוג, הוא היה אוסף כל יום שישי את חכמי ישראל, והיה דן איתם, והוא דן איתם מי שבא עכשיו יהודי, ואומר יהודי אני, האם אנחנו מאמינים לו לקראת לניסויים, או לא מאמינים לו, איך אנחנו מתייחסים אליו, בחשדנות רבה, או הפוך, בסלחנות רבה, כי בעיקר אני מי שבא ואמר יהודי אני הוא נאמן. אז היה ביקוח גדול בין הרבנים, אבל החזון איש הטיל את כל כובד משקלו, שמי שבא ואמר יהודי אני לא יהיה נאמן, כי אף על פי שתקנת החוט המשולש שלא יהיה נאמן, היא לא תקנה הכללית, היא לא יכול לחלוט את הראשונים, זה רק לשעתו ולזמנו, אבל בזמננו אנחנו לא רואים את החששות, לא רואים את הבעיות, ולכן החזון איש אמר, הוא לא יהיה נאמן, אבל רק מה שבא לפניך, שאתה יכול לברר, אתה לא צריך להקים מערך בירורי יהדות כדי לחתן אדם. ככה היה בשנת תשי"א במשך 40 שנה עד שנת תשנ"א. שנת תשנ"א הייתה מלחמת המפרץ בארץ ישראל, זה היה 1991, שאז רוסיה הקומוניסטית נפלה, וכל המדינות שהרכיבו את ברית המועצות התפזרו, ויהודים התחילו לבוא מארץ ישראל. ואז בארץ ישראל הייתה אופוריה, הנה משיח בא. מצאו כל מיני רמזים וגימטריות לשנת תפשין סמך, הרבה מאוד דברים, לשנת תפשינון, הרבה מאוד דברים, ואז קיבלו מאות אלפי עולים בשמחה ובצהלה, כולם אמרו כמובן שהם יהודים, והרבנים בארץ ישראל, מערכת בתי הדין והרבנות הייתה תמימה, כולם חשבו שהנה ברוך השם, הגיעו הרבה יהודים לארץ ישראל, חזון אחרית הימים, נפתחו שערי הברזל של רוסיה, והתחילו לבוא, שיאי סביב בנייך הראי, כולם יקבצו, באו לך, בנייך על כתף תאמנה, ואיזה, התחיל קיבוץ גליות וכו'. עד שבשנת תשנ"ה, 4 שנים אחר כך, היה בארץ ישראל אסון גדול, נקרא אסון הבונים. רכבת באפולה, דהרה, ואוטובוס עם ילדים מבית הספר ובצפון, במעלות, עם 22 ילדים היו על הפסים, ולא הצליח לעבור את הפסים, והרכבת פגעה בו ומאחה אותו, מתו 22 ילדים במיטה אכזרית ומשונה, ואז היה יום אבל לאומי במדינה, והכנסת התכנסה, כנסת ישראל, כדי להרכין את ראשה על האבל הלאומי. אז עמד הרב יצחק פרץ, הוא היה שר הקליטה, ואמר, האסון הזה בא לנו בגלל שאנחנו מעלים גויים ממדינות, והם בחזקת יהודים, ואנחנו מתבוללים איתם, וחושבים אותם כאילו יהודים, ואני מקבל המון ידיעות, הוא היה שר הקליטה, שהאנשים האלה לא יהודים. בארץ ישראל פרצה מהומה מאוד גדולה כנגד השר הרב פרץ, יצחק פרץ. מי אתה שאתה תדבר בשם השם למה קורה אסון ולמה קורה כך? הסיפורים שם היו ארוכים מאוד, אני מדלג עליהם, זה לא נוגע לשיעור. אבל מה שקרה, שבגלל הסערה שפרצה במדינה על ידי הדברים של שר הקליטה, ישבו בית הדין, ישבו גדולי ישראל בראשות מורן הרב אלישיב, ישבו חברי בית הדין הגדול וקיבלו החלטה גורלית מאוד. מכאן ואילך. מי שבא ואמר יהודי אני, לא יהיה נאמן, ולא רק לא יהיה נאמן מכאן ואילך, אלא רק טרואקטיבית, משנת תשנ"א, מי שבא לארץ ישראל ומספר שהוא יהודי, אין לו נאמנות, צריכים לעשות לו בירורי יהדות. בירורי יהדות וחקירות יהדות זה שני דברים קרובים אחד לשני. חקירות יהדות זה מה שעושים ברבנות, כשאדם בא להתחתן אנחנו שואלים אותו שאלות, רוצים לראות את הכתובה של אמא שלו, אם הוא יהודי, אז לאמא שלו יש כתובה, רוצים לראות איפה קבורה הסבתא שלו, אם הוא יהודי בדרך כלל אמורה להיות קבורה בבית קברות יהודי, ולא בבית קברות נוצרים, אם הוא יהודי יש לו מספיק, אמורות להיות לו תמונות, שהיה לו בר מצווה, שאימא שלו נקטה את הבית לפסח, שהם קנו מצות, שהיה להם חופה יהודית, שהיה להם טקס פדיון הבן, שהיה להם... אם הוא יהודי, ותדעו לכם, ידידיי, כלל, אני אומר לכם אותו בוודאות גמורה, בלי שום יוצא מן הכלל. מי שהוא באמת יהודי, אין דבר כזה בעולם שהוא לא יצליח להוכיח את היהדות שלו. הוא יצליח להוכיח את היהדות שלו. כמה שאמת ניתן להוכיח. אז אם אלה הרבנות קבעה כחוק וככלל, שלא מקבלים עכשיו שום אמירה של מי הוא יהודי, אלא אם כן אנחנו בודקים אחריו. הרבניות בכל העולם, כולל בית דין אוף אמריקה, אבל הרבניות שכל העולם בעצם מיישרים או צריכים ליישר קו עם בתי הדין של ארץ ישראל. א', כי מציאות יצא תורה עוד דבר של ירושלים, אבל ב', כי כל שאלה דתית בסופו של דבר תגיע לארץ ישראל ולגדולי הדור של ארץ ישראל שיחיו, ולכן הבקשה שלנו מכל רושם נישואין, איפה שיהיה, באיזה מדינה שיהיה, כשאתה הולך לרשום נישואין למישהו, תעשה חקירות יהדות במקביל לחקירות היהדות שעושים בארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא מוכנים לפתוח או לקבל שום תיק נישואין, תיק נישואין, משום רב בגולה, ולא מאשרים אותו אוטומט בשום אופן, אלא אם כן אנחנו רואים בתיק את חקירות היהדות. חקירות יהדות, זאת אומרת, השאלות הרלוונטיות הפשוטות. אם אתה יהודי, תביא לנו מסמכים, שאמא שלך יהודיה, זה צריך להיות כתוב בפספורט שלה, בבית העלמין, וצריך להיות אישורים, תמונות, מסמכים, שמראים שהיא יהודיה. אם לא הצלחנו לעשות את זה, אז זה יוצא מהרבנות, ועובר לבתי דין מיוחדים של בירורי יהדות. בתי דין של בירורי יהדות, זה בתי דין שיש להם גישות להרבה מאוד מאגרי אוכלוסין בעולם. אתם יודעים רבותיי, שמה שלא נחשף לכל אזרח, מאגר אוכלוסין, ששם יש המון פרטים, שאתה מקיש שם מספר תעודת זהות, והמחשב נותן לך את כל העילה, מי האמא, מי הסבתא, מתי באו, מתי נסעו, מתי עברו ממדינה למדינה, מתי החליפו את השם, מתי זה דבר חסוי מכל האנשים, לאנשים אין גישה, זה מאגרים פנימיים שיש למדינה, אבל בתי הדין לגיור, סליחה, לבירורי יהדות, יש להם את המאגרים האלה בדיוק נמרץ, והם אלה שנכנסים למאגרים הכי סודיים, ברוסיה או בבולגריה, ומגלים, אמא שלך הייתה שם, והיא נקברה לפני המלחמה שם, אז צורת הדרכונים הייתה כך, וצורת המסמכים אז הייתה כך, ומ-1949 בפברואר, אז דרכון כזה נפסד, רק הדרכון הזה, אז הזייפנים לא תמיד יודעים את מה שמבררי היהדות יודעים, והם מזייפים כל מיני דברים, ומבררי היהדות יודע, זה עם הארץ, הוא זייף, והוא לא יודע שמי דרכון מ-1950 חייב להיות פה שני שערות אדומות במסמך, כמו בזיופי שטרות, כן, כספים. מבררי היהדות הם אנשים חריפים מאוד, חזקים מאוד, ואז לא תמיד אנחנו מצליחים להחליט את האמת, האם פלוני יהודי או פלוני לא יהודי, אבל תמיד אנחנו מתקדמים המון המון המון. מישהו יהודי ודאי, אז אפשר להוכיח שהוא יהודי ודאי, ומישהו גוי ודאי, גם את זה אפשר להוכיח. ולפעמים יש מקרים שהם באמצע, נוטה קצת יותר ליהודי או נוטה קצת יותר לגוי, ואז הולכים אותם לבית הדין לגיור, לגיור לחומרה. והנפקמינה בכתובות, האם לכתוב גר או לא גר, זה מה העלה בית הדין. אם בית הדין העלה שקרוב לוודאי שהוא יהודי, אבל מחמת הספק אנחנו גם מעבירים אותו גיור לחומרה, אז לא יכתבו לו פלוני הגר או פלוני בן אברהם אבינו. אם מחליטים שקרוב לוודאי שהוא גוי אבל הוא צווח ואין לנו ראיות משמעותיות, מעבירים אותו גיור, וגם נקרא, כולם נקראים תחת אותו השם גיור לחומרה. במידע הפנימי אנחנו יודעים איזה משקל יש לחומרה פה, איזה משקל יש לחומרה פה, ואז שם הוא הופך להיות כמו גר רגיל. זה בעצם המצב עכשיו בארץ ישראל, והבקשה של הרבנות בארץ ישראל, אני אומר לכם אותה בגדול ובאופן רשמי, ולהפיץ את זה לכולם, הרבנות בארץ ישראל לא תקבל, אנחנו מקבלים המון תיקי נישואים, מכל מיני מדינות בעולם, לא נקבל תיק נישואים, אם אין שם אביר, בתיק נישואים צריך להיות הרבה דברים, שמות, כתובות, אבל אני מקבל על חלק א' של התיק, חלק א', מי אמר לך שיהודי? חלק ב', מי אמר שהוא גר כהלכה, מי אמר שהוא כהן, מי אמר שהוא פנוי, מי אמר שהיא פנויה, מי אמר שהם קשרים זה בזה, זה החלקים הבאים. חלק א', מי אמר שהוא יהודי, ואף על פי שעיקר ההלכה הייתה, מי שבא ואמר יהודי אני נאמן, אנחנו מתפשינו, א', כבר 30 שנה לא מקבלים בשום אופן אמירה שיהודי. היום הדור שלנו מוכתב לשקר, יש בתי ספר לשקרים, איך לשקר, האינטרנט והקבוצות החופשיות באינטרנט מעבירות מידע מאחד לשני. פעם אחת שהייתי במולדובה, אני חושב, אחד אמר לי, תראה הרב, אתה רוצה תעודה רשמית מקצועית שאתה ראש ממשלת מולדובה? שים לי $500 על השולחן, ואני מביא לך תעודה רשמית, ראש הממשלה בעצמו של מולדובה, לא יוכל לזהות פה את הזיוף. כלומר, היום מערכת הזיוף היא נוראה, ומערכת השקרים נוראה, ובפורומים הפתוחים באינטרנט מלמדים מה הרבנים ישאלו אותך, ומה אתה תגיד, ואיך אתה תשקר. כן, בטח אמא שלי כל יום שישי אחר צהריים הייתה מדליקה נרות, ועושה בידיים סיבובים, וכל מיני סיפורים שמלמדים את האנשים כדי שהם חושבים שאנחנו, בשפת הגוף של האיש, אנחנו לומדים מי הסיפור שלו הוא סיפור, ומי הסיפור שלו הוא עובדה. ולא קל להיות מברר יהדות, אבל לכל פנים אין דבר כזה בעולם לאשר תיק נישואין בלי שיהיה לנו הוכחות ברורות ומוצקות שפלוני הוא יהודי. אלא אם כן, אמא שלו נישאה אצלנו בתור יהודי, ועד יש הלכה שאין בודקים למה. נישאה בתור יהודי, ושהוחזק לנו כיהודי זה רשב"א, ועל זה אף אחד לא יכול לחלוק כראשון, ושהוחזק כיהודי, לא מבררים עליו שיהודי, יש פה, אני חושב אולי פה כולם נשואים, אבל יש פה ודאי בחורים שיהודים, שאבא שלהם היה פה תלמיד הישיבה או חניך, או בוגר המוסדות, ומתפעלים איתנו בית הכנסת שנים, ואנחנו מציעים בחתונות שלהם. עכשיו בא איניקל, הנכד הקטן, והוא בא להתחתן, שאומרת, רגע, מי אמר שאתה יהודי, אולי אתה לא יהודי. אז זה אנחנו לא עושים חקירות כאלה, כי הוא מוחזק לנו שיהודי, את הבעיות האלה, אלא רק בא ומי שבא. את כל זה אני אומר לכם, בגלל שאתם לומדים.
שאלה על העניין הזה. אצלנו בקהילה החלבית בברוקלין, מאוד מקפידים על משפחות שלא מיוחסות, בפרט שיש תקנה של הגירות, לבדוק את האימא ואת שתי דורות ואת הכתובות.
ואף פי כן, את מי הלבנוני הצליח להערים שלה, את הרבנות או את הקהילה החלבית?
סליחה?
ואף פי כן, הלבנוני הגוי הזה, את מי הוא הצליח להוליך שלה, את הקהילה החלבית או את הרבנות?
איפה, פה, אצלנו,
אצלכם? זה סיבור איזה. היה גוי אחד, לבנוני, שאהב את הקהילה החלבית, והתחזה לחלבית, ונשא אישה דרך אגב אשכנזייה, בת חרדית, גמורה, ואחרי אשר הרוחות התגלה שהוא ערבי גמור. אז אף פי שבקהילה החלבית יש הרבה בלמים וקשרים, אנחנו אוהבים אותה מאוד מאוד מאוד, והשבת נהיה אצלה בעזרת השם, אבל אם אדם עובד לפי מה שהוא מבין ויודע, לא טוב. רק אם הוא עובד לפי הנהלים של הרבנים. זה הדבר היחידי שיכול לעצור מסתננים גויים בתוך המסמך.
מה אתה ממליץ שיעשו בבדיקות במקרים כאלה?
אני הייתי ממליץ שאו ישיבה אוניברסיטה, או אני לא יודע מי, יחליט שהוא רוצה קורס שלם. 16-17 שיעורים, של רישום נישואין, של פתיחת תהליך נישואין, של בדיקת יהדות, של בדיקת זה, ואז... כן, ואז לומדים סוף סוף, כמו קצת עבודה של חוקר משטרה, זאת אומרת, צריכים לזהות, אם יש שקר, צריכים לזהות אותו. יש הרבה דברים שהם מצטלמים, שהשקר ייתקע באיזה מקום, כן? יש הרבה שאלות שצריכים לשאול. אבל על כל פנים, דבר אחד ברור, פה התחלתם ללמוד אבן העזר, שתחילת אבן העזר לחיים ושלום, שתחילת אבן העזר זה בירורי יהדות, ונא לא להקל ראש בשום אופן במצב העכשווי שהשקר שולט וכולם לומדים איך לשקר. עכשיו, הגמרא שהבאתי לכם, מסכת ילמות, היא גמרא קצת שצריכים להתבונן בה, ואני דרך אגב לא בא לדבר על זה, אלא על גירושים, כמו כמו שאני אגיד לעלם. אבל אני רוצה לשאול איזושהי שאלה, שאני רוצה לדעת איך האווירה פה, זו שאלה שאנחנו מתעסקים איתה לפעמים. כתוב בגמרא שהיה אחד שלא היה לו אישה, כי הוא בן גוי ויהודיה. אז הבנות לא רוצות, רוצות יהודי, יהודי, בן יהודי ויהודיה, לא רוצות זרע גוי. ואף אחד לא רצה להתחתן איתו. אמרנו רב, הלך למקום רחוק, איפה שלא מכירים אותך, מה הרווח בלא מכירים אותך? ואל תספר שאבא שלך גוי. כי אם גם במקום הרחוק הוא יספר שאבא שלו גוי, אז כמו שפה אף אחד לא רוצה אותו, גם שם אף אחד לא רוצה אותו, אז מה הרווח שלך למקום רחוק? ששם הוא יציג את עצמו כיהודי, ולא יספר שאבא שלו גוי, וככה הוא עשה, והצליח והתחתן. שאל רבינו הסטייפלר, אבא של רבי חיים קרלסקי, בקיליסנקל יעקב, ביבמות סימן מ"ה, שאל, אז זה מקח טעות? אם לפני הנישואין הוא לא מספר שאבא שלו יהודי, ולמה יסיים מה ראינו שבנות רוצות להתחתן עם, אבא, עם בן לאבא גוי? ראינו שהוא לא רוצות, זה הרי הייתה הבעיה שלו, שהוא בא לרב שאף אחד לא רוצה אותו, אז הוא העלים מידע, איזה מידע הוא העלים? שאם יודעים אותו, לא רוצים להתחתן איתו, מה אם לקח טעות? קידושי טעות, ככה שאל הסטייפלר. בא הסטייפלר והציב יסוד מאוד גדול בדיני מקח טעות בקידושים, אני רוצה להגיד לכם אותו, ואני רוצה לשאול מה המצב פה באמריקה בקשר ליסוד הזה. סטייפלר אומר ככה, תלוי מקח טעות על מה. אם אנחנו קונים דברים שאין לנו איזה סנטימנט אליהם, או רגש אליהם, אני ביקשתי מהנגר 10 שולחנות, שהרוחב שלהם 80 סנטימטר, והאורך שלהם הוא 1.5 מטר. בא הנגר והביא לי 10 שולחנות שהאורך שלהם 2 מטר. אני אומר לו, לא, אני ביקשתי 1.5 מטר. אומר, נו, אז מה יש? אדרבה, כדאי לך. קיבלת במקום 1.5 מטר, קיבלת את ה... לא, אני צריך 1.5 מטר בגלל סידור השולחנות, בגלל גובה המחסן שלי, בגלל זה, זה מקח טעות. וכל הכסף חוזר בחזרה, ביקשתי את זה, ביקשתי את זה. ביקשתי ארון בגובה 2.5 מטר. בא הנגר ועשה לי ארון 2.40 מטר. ומה זה? דיברנו על ארון 2.5 מטר. טוב, זה לא הבדל גדול, אתה יודע, זה לא הבדל גדול, והפלטה של הקרש היא 2.40, אז חוזר כל הכסף, למה? כי 2.40 זה לא 2.50, 2.50 זה לא 2.40, 1.5 מטר זה לא 2. אין פה סנטימנטים מיוחדים למשהו מיוחד, יש פה נתונים קרים ויבשים, וזה הופך להיות מקח טעות, לא זה מה שדיברנו. מה שכן, באישה אומר הסטייפלר, כשמתחתנים עם אישה, לא מתחתנים עם... דברים יבשים, מה הגובה שלה, מה המשקל שלה, מה צורת האף שלה, מה זה. לא ככה מתחתנים. חן אישה על בעלה. לפעמים יש אחת שבמבט ראשון נראה שהיא לא מתאימה, לא טובה, לא ראויה, שמנה נגיד, מאוד מאוד מאוד. ובמבט ראשון נראה, לא. אלה שיושבים איתה חצי שעה ושעה רואים, תשמע, היא חכמה מאוד והיא מפתה מאוד, והיא מושכת מאוד, והיא חיננית מאוד, שמנה שתעשה דיאטה. אבל המבט השני שונה לחלוטין מהמבט הראשון. אבל פי שהנתונים נשארו אותו דבר, אותו משקל, אותו גובה. אבל יש דברים בשידוכים שאדם אחרי שהוא יושב בפגישות, או שהוא מחליט עם מי הוא מתחתן, משתנה הדעה שלו מה חשוב לו, מה לא חשוב לו. בהתחלה הוא אמר, אני לא אקח אף פעם צרפתית, כי הצרפתיות אמר. אחרי שישב שלוש פגישות והתחתן, משתנה לו הדעה. אומר, נכון שהצרפתיות אמר, כן? אבל, לעומת הנתונים, לעומת המצב, לעומת הזה, משתלם לי. זאת אומרת, אומר הרב שטייפלר, מקח טעות אצל אישה, אי אפשר לבדוק את הדברים לפני שניגשים לשידוכים. לפני שניגשים לשידוכים, מדובר פה, הרי מדובר על לבבות, על קשרים, על רצון, על חשק, ולפני שהנגשים הרי אין, אי אפשר למדוד את זה. מתי אפשר להתחיל למדוד את זה? אחרי השילוחית, אחרי שיתרס. ואחרי שיתרס אדם או יתחתן עם אישה, והוא בן גוי, אמא שלו יהודיה או יהודיה. מפרקים את השילוח על זה? מפרקים את הנישואים על זה? לא מפרקים, לכן אין כאן מכך טעות. טייפלר אומר, אילו הוא יגיד לפני השילוח שאבא שלו גוי, אז אף אחד לא תמצא אותו, כמו שראינו. שהאיש הזה בא לרב ואמר שאף אחד לא רוצה אותו. אבל מקח טעות בשידוך לא נמדד בשעות האלה, כי השעות האלה יש רק נתונים יבשים. מקח טעות צריך למדוד אחרי שאדם ישב ודיבר וצחק וזוכח והתפתה וראה כמה נעים או כמה לא נעים החברה. עכשיו הוא מחליט האם זה שווה לי או לא שווה לי. אומר הסטייפלר, כיוון שאחרי השידוך הוא לא יפרק את הדבר הזה בגלל שהאבא גוי, אז זה לא מקח טעות. עד כאן הסטייפלר. אנחנו בארץ ישראל לא מסוגלים להכיל את הדבר הזה. כלומר, אם אחד שהוא תורני, והבת שלו לומדת בסמינר, והיא תצא עם בחור ישיבה טוב וחכם וחריף, ולמחרת השידוך, השידוך יגיע האבא, ופתאום יתברר, האבא הזה, זה איוון, הוא חשב שהאבא זה משה, ויתברר שהאבא הזה זה איוון, והוא מבלה את ימיו בבית פרזח, באיזה פעם, יפרקו את השידוך או לא יפרקו את השידוך? ברור לנו בארץ שהשידוך הזה יתפוצץ מיד. אתה לא סיפרת שאבא שלך גוי? אתה לא סיפרת שאבא שלך גוי? אז טייפלר אומר שזה לא מקח טעות, אני נשאל על השאלות האלה, ודומיהם ביוחסים הרבה פעמים, אני רוצה לשאול פה מהרבנים, איך אתם חושבים? אני רוצה לשאול גם את הצעירים, שהם עכשיו נפגשים, איך אתם חושבים, אם אחרי השידוך יתספר לך שאבא של הגוי, אם אתה אותך עד עכשיו, אני רוצה לשאול את האבות לבנות, איך אתם חושבים, אם אחרי השידוך, רק אז יספרו לכם שהאבא גוי, הוא יהודי, הוא או היא, הקטן והקטנה, אבל האבא גוי, יתפרק השידוך או לא? עכשיו התור שלכם, לא...
יש ספר, שם שנקרא, בינה בשיתוף משהו לדבר, עד לארץ ישראל. נדבר מביא את הדבר הזה. שם כתוב, או במקום ההיא כתוב, שבוישב בכבודו בעצמו, המחות משל הסטייפולה, פסק כנגדו, שפסק בתום מקרה של אבא גוי. אני שאלתי לעצמי, וישב בכל התורה, וישב הפוך, מה קרה? ככה אני אסבר. זה צדק כדו. במקרים של הזמנים של השס, מי שהיה בגלות מקום נידח, אלפי קילומטרים, אף פעם לא תיבדע לאישה שהוא בן גוי. תלך לקבר בלי לדעת. אז זה לא, לא חיסרון אביוטיבי, כמו שעשתה כבר מסביר. וזה לא, לא תיבדע לה. אבל ירשם, אני חושב, בזמננו זה בדע תיבדע, לא בתקופה הראשונה, אחרי שנה, שנתיים.
אקסלנט. לכן ברור לי שבארץ לא יסכימו. אני שואל, בחוץ לארץ שהגויים הם ערבים, אנחנו לא חיים בין גויים, חיים רק בין יהודים, אז לכן זה חריף מאוד, אבא של הגוי. אז מה, מה, מה הוא יעשה בעלייה לתורה? מה הוא יעשה בשבת חתן? האם אני שואל פה באמריקה, שגוי זה אומר לסוחר, ובכל בניין גר יהודי וגוי, בכל עבודה יש יהודי וגוי, ובכל מקולת יש יהודי וגוי, גם פה, לכן הרבי לא שיפסק, אין סתכלת, האם אתם מסכימים לזה? אני שואל, את העובדות, מה המצב? זה שידוך ייפרק בגלל דבר כזה?
אני חושב שהשידוך ייפרק, אבל אם כבר התחתנו זה לא ייפרק.
יפה, מה שהרב אומר, דרך אגב מוביל אותנו לתשובה של שאלה אחרת. איזה דברים צריכים לספר לפני השידוך, איזה דברים צריכים לספר לפני הנישואים? והתשובה היא תלוי מה ייפרק אחרי, כשאתה לא תספר. דברים שלא יתפרקו אחרי הנישואים, לספר רק אחרי הנישואים. דברים שלא יתפרקו אחרי השידוכים, נספר רק אחרי השידוכים, ולא בשלב הפגישות. אני אתן דוגמה. אם אנחנו נגיד שאדם, שהבחור יש לו משקפיים, קוצר ראייה מספר 14, אז רוב הבנות לא ירצו לגשת לפגישה איתו. מה היא צריכה אחד שהוא חצי עוור? עד שקם בבוקר, עד שיהיה לו את המשקפיים שלו. מה היא צריכה אחד כזה? אוואר עיוור בערבית. מה היא צריכה אחד כזה? אוואר זה עיוור בערבית.
סף בליינד.
חצי אוואר. אוואר. עיוור בערבית.
אוקיי, אוקיי.
אוואר. אם יציעו לביתך בחור במספר הקוצר ראייה שלו 16, אתה תגיד לה, אוקיי, בחור טוב, אבל יש בחורים טובים שאין להם קוצר ראייה 16. אני אין שום ספק שבעולם, שאם יציעו בחור קוצר ראייה 16, לא ידענו, והתארסה איתו, והתגלה לה בין האירוסין לנישואין, שיש לו קוצר ראייה גדול, אף אחד לא יפרק שידוך הזה. זה מוסכם. עוד דבר, אם יציעו לנו מישהו, ולא סיפרו לנו שהוא לוקח כדורים נפשיים, הוא לא יכול לתפקד, הוא לא מאוזן, נפשית, בלי הכדורים. אין ספק שבעולם שגם אחרי השידוך יפרקו את זה, וגם אחרי הנישואין יפרקו את זה. כי הבחור לא מאוזן, הבחור חולה נפש. עכשיו השאלה שלי, מה המצב על יתגלה שהאבא לא יהודי. האם יפרקו או לא יפרקו? אומר הרב, שנראה לו שאחרי שיתוחים יפרקו, ואחרי ניסויים לא יפרקו. זה רק שואל מה
המציאות. הוא מדנה, לא יודע.
שזה אומר, שזה מוריד את הקושי על הסטייפלר, כי אז, כי השאלה מתי שם זה התגלה, אחרי השיתוחים או אחרי הניסויים, אנחנו לא יודעים. אבל על כל פנים, זה בערך יוצא כלל פה מהגמרא. מתי אנחנו צריכים לספר דברים? אם אנחנו נספר את כל הדברים על הבן או על הבת, בשיחות המקדימות לשידוכים, כמעט אף פעם לא יצאו שידוכים. כל אחד יש לו איזשהו... בשיחות הראשונות לא צריכים לספר. הבחור הזה אוהב לדבר הרבה הרבה, הוא דברן, דברן, דברן. אם נגיד את זה ברגע הראשון, אף אחד לא יצאו להיפגש בכלל. אבל אם אחרי השידוכים יתברר שזה המצב, יש לקויות קטנות שהם יתבררו כלא נוראיים, כמו שאמר הסטייפלר. אחרי שהחליטו להשתדך, יורים את המעלות של הבחור או של הבא או של הבת, ואת החיבה שלו, ואת ה... בנודם לחברו שלו, ואת המנצ'קייט שלו, ואת ה... כמה היא מפתה ונעימה וטובה וחביבה, אז מערכת השיקולים השתנה, אז בעיות כאלה ואחרות כבר לא תופסים כל כך משקל, ואנחנו לפני השידוכים צריכים לחשוב תמיד מה יהיה אחרי, או השידוכים או הניסויים, כדי לדעת מתי צריכים להגיד, לפני החתונה או אחרי החתונה, או לפני השידוכים או אחרי השידוכים. עד כאן, וזה שאלה שאני רוצה לדעת פה, כי בארץ אצלנו אין שום ספק שזה יותר חריף, כמדומני, בחוץ לארץ, למשפחות חרדיות שהתברר, שהאבא לא יהודי, על עצם הדבר שעולים פה שולל והסתירו את זה, זה כבר לבד עושה איקס על הצד. איך שיקרתם? איך לא הודעתם עלינו? וגם אצלנו בארץ...
הם סמכו על הקדוש
יעקב. אבל הוא... האבא כואב לו.
נו, נו.
ואצלנו בארץ, שבוע שעברה, שעברה, קיבלנו תזכורת כזאת כואבת, מה זה נקרא? גוי, יהודים, רוצחים, ארורים ושפלים. אצלנו בארץ אנחנו לא... אין לנו שום חיפור, הגויים זה, אנחנו חיים באווירה יהודית, וגויים זה מחוץ לפר שלגמרי, ולכן הרבה יותר חמור. אני רק שואל, האם פה מחוץ לארץ, שחיים בין הגויים, אפשר אדמה של הגויים, אבל היא בחורה טובה, יפרקו את השידור על זה?
ספר סיפור אחר, סיפור אמיתי, הרבה שנים. היה בחור בן ישיבה, שהיה מאומץ, יצא בשידוכים עם דחתה של אחד מהרבנים החשובים של הדרך. לא גילו, לא גילו. שידוך, הם עושים, מישהו לוחש את הקטר של מומץ. ניגשו לרב החשוב הזה, הסבא של הקלה.
זה היה אחרי השידוכים, לפני הניסויים.
כן, אחרי השידוכים.
לפני
הניסויים. לפני, אמר לפני. אז הרב היה חשוב מאוד. וגם... חשוב לא רק בתלמוד חוכם, חשוב שתשפקח. הוא שאל את הנכדה שלו, תגיד, הוא יכול לחמד, טוב, יפה, לא גילו, אני סבור, אני מכיר את סבתא המשפחה, שהם שאלו את השאלה למשפחת של משה פיינשטיין. משה פיינשטיין יש לו פגישה, שגם אני לא יכול לקבל את הפגישה הזאת. יש לו תשובה ככה, זה נתפס בגלל משה. בחורה, בת 20, מעולם לא היה לה וסת, לא ראתה שום דם, אפילו טיפה אחת. זה דבר כזה, זה כל כך לא נורמלי, זה כל כך אומר שלא יהיו ילדים באופן טבעי. אז כמו שפסק, זה כפת נתפס. אל תגיד כלום, כי אולי הרופאים יוכלו לסדר את זה, אולי... אבל כתב, אם אחרי 3 שנים, לא תהיה תרופה מהערפים, אתה חייב לקבל לעצמך, שהיא תתגרש בלי שום בעיה. כמה שלא יהיה כל כך הפסד גדול לבחור של זה. לפני כן הוא היה בן 22, הבחור הכי טוב בליכוד, עכשיו הוא בן 26, גרוש, לא הפסד הרבה.
אתה מכיר את התשובה הזאת, משה דרך אגב אומר עוד דבר,
מפתיע שבא. אני לא יכול לקבל תשובה
כזאת. משה אומר עוד דבר מפתיע, חוץ מילדים יש לו אישה בינתיים, וגם יש לו... צוות נעימה, ולכן הוא לא מפסיד לגמרי, יש לו משהו. ילדים, מי אמר שכשבורך הוא נותן ילדים בשלוש שנים הראשונות? אני מכיר את התשובה הזאת.
תשובה פילאית, לא יכול לצורך דבר כזה. אבל, משפחת פיינשטיין, או הרבה שבעצמו, היה כבר... הם אמרו לא לגלות. כי הוא מאומץ, אז בשנים האלה, אפשר להיות מאומץ מאמא יהודיה. אמא הייתה משפחה טובה, כשהיא עוד בחורה, לפני כל הפעלות החוקיות, לפני הכזה.
השאלה לא הייתה שם יהדות, רק
שהוא
היה הרבה גדול, ולא מתאים מכבודו לקחת מאומצת, לא בלשקית.
אפילו שהוא היה מאומץ. אפילו שהוא אומץ על ידי משפחה רבנית, לא היה מלדים. אני לא ברור לי אם האבא היה יהודי או גוי, אני לא ברור לי, אני לא יודע, אני חושב יהודי, אבל בכל זאת לא גילו את זה, תמיד תופסים, איך שיקרת? שאלתי את רבי שפיינשט, שאלתי את אקילס יעקב, לא, איך אתה יכול להשאים אותי? אז אספר סיפור שלי.
רגע, ואני אענה רק על זה, אבל זה תלוי לאיזה משפחה הוא הולך להתחתן, כי הוא הולך להתחתן עם הבבא סאלי, שהבבא סאלי היה מקפיד מאוד מאוד מאוד, להתחתן רק עם משפחות שחמש דורות קשרים וצדיקים וטהורים וכולי, אז זה כמו אבי כיתנו, איתי לא מתחתנים אלא כאלה וכאלה וכאלה. אם מדובר על רבי גדול שחתונה אצלו, אני לא רוצה להגיד משפטים שתתרגזו, אבל כל הניסויים זה בשביל שיהיה פרנצ'יס וחתונה, שבית האדמורים הזה מתחתן עם בית האדמורים הזה, ועכשיו אין לו את זה, כי המאומץ הוא בכלל לא תיקן או זה. אז אם מדובר על אחד כזה, שכל החתונה זה יחיתים אצל הטררם הגדול, ואין לו את זה, אז אני אקח טעות גמור. הדבר ידוע, שהאדמור לא מתחתן, אלא אם... אבל אני שואל על אנשים בקרבנו פה באמריקה, נבהלים מבין גוי?
כן.
הוא היה הכי חריגים והכי נהגי בציבור הלאומי פחות.
פחות, אבל פחות. יש
סיפור שני.
עכשיו, לפני שאני אומר את הסיפור שני, יש לך בעיה גדולה מאוד עכשיו. פעם שזה גם בארץ לי בעיה. אנחנו מחזקים כל מי, בן או בת שגוזר בבית, שזה האבא וזה האמא הטבעי. עכשיו יש תשומת פוציות, תשומת סרע, זה מתחיל עם בעיה. אני חושב, אנחנו דיברנו על זה, אני שואל שאלות לפני הקיושי. אולי צריכים להוסיף שאלה, אם אתם יודעים,
אנחנו תכף נדבר על זה, אם אתם יודעים, בארץ ישראל מי ששולט זה הבגץ, הבגץ אסר עלינו לשאול שאלות חודרניות, ברור לנו שיש היום 3,000 ילדי מבחינה, יותר מ-3,000, 4,000, ילדים שהם נולדים בלי אבא ידוע, הם רשומים בתעודת זהות לאבא, עשו לנו היום בתעודות הנישואין לעשות רישום כאלה שהוא, שיגלה שהילד הזה יש לו בעיה של יוחסין. וככה זה הבגץ. שר הבריאות היה רבי יעקב ליצמן, ואנחנו התחננו בפגישה גדולה אצלו, לעשות רישום רפואי לפחות, שהרבנים, תעזוב את התקשורת ואת הרדיו ואת זה, שהם יחשבו ניצחנו, ואנחנו הרבנים, יהיה לנו גישה, למערכות המידע בבית חולים, כדי לשאול האם הילד הזה אכן נולד לאמא רגילה, או שהוא תוצר של פונדקאית, של IVF, של העברת עוברים, של סרגייט קייק, פעולות, כל מיני פעולות שיש היום, והוא לא רגיל, ואז אתם צריכים לחקור. הוא התחיל לעשות את זה, ואז בא הבחירות, ואז היה הממשלה של השנה וחצי האחרונות. מי יודע אם עכשיו שר הבריאות, עכשיו הבג"ץ, שורי פסק, שהוא לא יכול להיות שר הבריאות. זה שר הבריאות חדש, כן, ארי דרעי. אז אנחנו מאוד מקווים שסוף סוף נוכל שיהיה לנו מידע מביציות או זרע לא אמיתיות שרשומים בתעודת זהות על שם פלויני ופלויני. הבעיה הזאת לוהטת וידועה לנו, רק מה? בינתיים מרן הרב יצחק יוסף, הרב הראשי ישראל, הוא פסק שלא לחוש לזה, כיוון שהולכים אחרי אבות, כיוון שכל מי שבא ואמר יהודי אני נאמן, מי שבא ואמר, מה טיבו של עובר או פלוני, יש פלוני וכהן הוא נאמנת, בפתיחות דף ג', זאת אומרת, בינתיים אנחנו עדיין נמצאים במה שכתבו התוספות, שרוב הבאים בחזקת קשרים. לא, אבל אנחנו יודעים שזה דבר שעולה ומתפתח.
הסיפור השני שלי. היה בחורה בקריבה שלי שהייתה לכדורים, אבל לא כדורים שלא יכולה לתפקד בכלל בלי הכדורים. עכשיו כמעט כל אחד לוקח כדורים,
אנזיידי
מה שנקרא, קצת מוצבנת.
להירגע.
להירגע. טוב, אני פוסק את הבטחה בכל מיני שאלה, אתם חייבים להגיד את זה, באמצע היציאות. אז אמצע היציאות תולך בחוג. חוג חסידי אחרי שתי יציאות, זה כבר באמצע. בחוג הישיבתי אחרי, אני יודע, שבועיים זה כבר באמצע. בקהילה שלנו אולי חודשיים זה באמצע. זה תלוי מה שבערך באמצע. טוב. אז הייתה לי בכתובת, פחות חדית, חדיה. אחרי חודש, האישה הזאת, הבחורה הזאת, מגלה, כמו שאמרתי לה, לבחור הזה, שלוקחת את הכדורים בידת של פסיכיאטר, אמר לי שזה כלום. אמא של הבחור, שהכרת איתה, צלצל, צועקת עליה. איך אתה יכול לעשות דבר הזה? חודש שלם הפסיד את בחיים שלו. הוא אפילו קשה לה באופן רומנטי קצת. זה בדיוק מה שעשיתי. אבל היא עושה בטו, פתחתה, סיפרת את התשובה של רבו שפאץ'. את מתולנת על חודש, שלוש שנים, עם בלי דם בכלל, זה היה... אז היא הגיעה... זה הסיפור שאני שומע.
עוד דבר יפה מאוד,
והרב... לפני 40 שנה כמעט, שני אחים דיאבטים, דיאבט, סוכה, מחלת הסוכה. אמרת להם אותו דבר, חייבים לגלות במחצה. גילו במחצה, כבר היו קשורים ורומנטית, הם התחתנו, ברוך השם, יש ילדים, נכדים, בני תורה, זה הקו שלי.
סוכר זה הרבה יותר קל מבעיות נפש, כי סוכר, אנחנו יודעים להשתלט על זה היטב היטב, הבעיות נפש פחות יודעים, אבל אני הייתי מוסיף, מה שכבודו אמר מצוין, רק אני הייתי מוסיף עוד דבר אחד, לומר לו לאמא, עכשיו הוא יהיה הכדורים שלה. זאת אומרת, אדם, אישה צריכה כדורים, כי אישה בלי בעל, היא לא יודעת איפה היא עומדת. עכשיו יש לה מישהו שיחזק אותה, או פחותו, יעודד אותה, הוא יהיה הכדורים שלה.
לא תמיד נכון.
חבק, זה אפשר לגעות. לא שבגללו הייתי צריך לקחת יותר כדורים. טוב, אז עד כאן הדבר הזה שאני רוצה רק לברר, אני רואה שפחות או יותר באמריקה אומרים כמו בארץ. זאת אומרת שעדיין מפחדים וגועים, בארץ בוודאי זה נחשב פסול גדול. אין לי ספק שזה... אני שומע שכנראה בקהילות היותר חרדיות ככה, במודרן אורתודוקס, כנראה...
אם הפשט שלי ברבו יושב נכון, אם הפשט נכון, גם בזמן הגמרא הקפיאו, אבל שלא נודע להם. אם הפשט שלי נכון, לא יודע אם זה נכון, זה רק אני
נחש. יש סיציליאזר שחלק על הרבי יושב והחזיר את הזו, אנחנו מכיר את הרבי יושב, חלק והחזיר את זה, יש לנו על זה במערכה שלמה בארוכה. טוב. ידידיי רבותיי במחילה, רק עכשיו מתחיל השיעור, זה היה בסך הכל מן הכתובה. מי שרוצה ללכת, אני לא...